אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום פרופסור יורם יובל.
יורם? שלום גאולה. כן, יורם, בטח יורם.
יורם, קוראים לך יורם?
לגמרי.
קצת מבאס, לא?
לא, לא. את מבאס. יש סיפור נפלא. הרי השם שלי היה יורם ליבוביץ'. כשהייתי בן 20, סיימתי קורס קצינים, הרגשתי מאוד מאוד מבוגר. הייתי צריך לחזור לגדוד, הייתה לי רגילה. הלכתי למשרד הפנים בבניין ג'נרלי בירושלים, שילמתי 7 לירות ושיניתי את שם המשפחה שלי מליבוביץ' ליובל. הגיע שבת, החברים שחזרו מהצבא, סיפרתי להם, כן? תפסו את הראש שלנו, יורם, מה עשית? מה עשית? הליבוביץ' בסדר, את היורם היית צריך לשנות.
כן, זהו, ועוד התעקשת אותי על ההגייה העממית של...
לא, אבל אני אגיד לך למה, כי כשהמורות בבית ספר אומרים, יורם, אז הייתי יודע שהסתבכתי.
כן, זה נכון.
אז יורם, באמת.
אבל למה נפטרת מהליבוביץ'?
א', לא נפטרתי ממנו.
לא, הוא ממשיך ללכת איתך.
קשה מאוד להיפטר ממנו. אני חושב כי הייתי צעיר וחמום מוח. זאת אומרת, אני חושב שהיום לא הייתי עושה את זה. אני לא חושב שהבנתי בגיל 20 מה שאני מבין היום על השאלה מה זה זהות. ובאותה תקופה, כשהייתי בצבא, אז בכל מקום שהייתי הולך, אז הוא אומר, אתה נכד של ליבוביץ', ככה וככה וככה וככה, ונמאס לי. ורציתי משהו עצמאי, ורציתי שם עברי, ובקיצור, היום לא הייתי עושה את זה, אבל לא, נשאר.
אבל גם אז זה מוזר, כי זה לא סבא שהתביישת בו, ולהפך, הוא די גידל אותך.
כן.
כי אביך נפטר בגיל צעיר, אז אתה היית לו בן אולי, והוא היה לך אב.
כן, כן, כן. אני חושב שאני, אבא מת כשאני הייתי בן 14, ואז אני חושב שאני חיפשתי אבא, וסבא שאיבד את בנו בחורו, חיפש בן. וקצת התחברנו.
קצת?
לא, זה לא ש...
קצת הרבה.
אני אומר הרבה, אני, נגיד, דברים שאני עושה עכשיו, וזה, אני העתק חיוור של סבא. זה מה שאני, כן.
ובכל זאת, כשאתה צריך לבחור מקצוע, אני לא יודעת אם זו בחירה או הכוונה, אתה יודע, של סבא, הורי, או... זו שאלה, תמיד בגילאים האלה, כאילו, איך אתה מגיע למקצוע מסוים?
יקירתי, בואי, אני אעשה לך את זה קל.
במקרה שלך.
אני אעשה לך את זה קל. אבא שלי, אורי, היה רופא נוירולוג. עכשיו, אני נשבע לך ביקר לי. אני מעולם לא שמעתי בבית את המילים, אנחנו רוצים שאתה תגדל ותלמד רפואה ותהיה רופא כמו אבא שלך. אני מעולם לא שמעתי אותם, אבל לא היה צריך להגיד אותם. את מבינה? זה היה באוויר, בטח. תמיד, על הילדות המסכנות שלי, כן, אני אומר, את יודעת, אני כבר דור שלישי, כי סבא למד רפואה, אבא היה רופא, גם אני רופא, ועל הילדות, אני אומר, הן יכולות לבחור איזה התמחות שהן רוצות. אני לגמרי פתוח, כן.
בתחום ההתמחות, כן. וכמו שאני אומרת לילדה, תראי, את יכולת מה שאת רוצה, תהי רופאה, ובתחום הפלסטיקה...
את יכולה ללכת
לבידיוק. תוכלי לעזור לאימא, תוכלי, כן, לעשות מה שאת רוצה.
לגמרי.
אבל למה פסיכיאטר?
למה פסיכיאטר? זה שאלה. תראי, תמיד עניין אותי מאוד המוח. אני חשבתי בהתחלה שאני הולך להיות נוירולוג כמו אבא. ותוך כדי לימודי הרפואה, מאוד נמשכתי להבין ולקרוא יותר על המוח, ואז עשיתי הפסקה מלימודי הרפואה, והלכתי עם מכון ויצמן, עשיתי דוקטורט בנורוביולוגיה. ותוך כדי הדברים האלה התחלתי להבין שבעצם הנוירולוגיה של העתיד זה הפסיכיאטריה. זאת אומרת שהתחום שבו אנחנו מבינים הכי פחות עכשיו, ושבו צפויות פריצות הדרך הגדולות, זה באמת לפצח את הביולוגיה של התהליכים הרגשיים המורכבים. וחוויה נהדרת שהייתה לי, אני חושב, זה שבמהלך הקריירה הארוכה שלי, זה מה שקרה. וחס וחלילה שלא יחשוב אף אחד שאני עשיתי את זה או ככה, היה לי איזשהו חלק קטן בדבר הזה, אבל במקרה יצא שבאותו זמן כל תחום הנורוביולוגיה נכנס לתחום הרגשות. ובעצם ב-20-30 השנים האחרונות, בצד האקדמי, מדעי שלי, אני מלווה את התחום הזה ועובד בתחום הזה, וזה פשוט עולם מרתק.
זה תחום שעשה קפיצות ענק בשנים האחרונות.
אנחנו יודעים, כשאני משווה את מה שאני למדתי בבית ספר לרפואה, בקורס הבסיס לנורוביולוגיה, למה שאני מלמד, אני היום באותו בית ספר לרפואה, אני היום איש סגל בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים, אני מלמד את הסטודנטים, את אותו קורס מבוא לנורוביולוגיה, שאני למדתי לפני, מתבייש להגיד, 30 וקצת שנים, ורוב החומר לא היה ידוע אז.
למשל?
המון, אנחנו מבינים את הנורוביולוגיה הבסיסית של מערכות הרגש. אנחנו, היום יש לנו ביד את הקוד של מערכת ההפעלה הרגשית שלנו. והיום למשל גילינו שכל, אבל כל, אבל כל התרופות הפסיכיאטריות שיש לנו, מציפרלקס, דרך ובן ועד לקסנקס, ואני לא יודע מה, כן, כל התרופות הפסיכיאטריות שיש לנו, מסובבות את כפתורי הכיוונון של אחת משבע מערכות הרגש הבסיסיות שטבועות לנו במוח, ובעצם משותפות לנו ולכל היונקים.
ועושות מה? משפרות בהכרח? מה אתה אומר? שאי אפשר בלי התרופות האלה כדי לבסק?
לא, חס וחלילה. חס וחלילה. ודאי שאפשר. רוב האנשים לא יצטרכו אותם. אני חושב שבמצבים שבהם המערכות הבסיסיות האלה יוצאות מאיזון בצורה קשה, זה הפרעה נפשית. זה הדברים שאנחנו קוראים להם הפרעות נפשיות, זה בעצם מצבי קיצון של אחת או יותר משבע מערכות האלה. אני סתם אתן לך דוגמה. פחד זה דבר מאוד חשוב. אנשים שהם חסרי פחד עלולים להידרס ברחוב. כשיש יותר מדי פחד, אז מתחילים לפתח הפרעות פחד, מתחילים לפתח חרדה, מתחילים לפתח דברים, פחד בדברים שאין מה לפחד מהם. ומה שאנחנו רואים אז במוח, שאותה מערכת שמשרתת אותנו נאמנה בחיי יום יום, וגורמת לנו לפחד ממה שצריך לפחד ולעצור אותנו, יצא משליטה, והיא עכשיו מצפצפת מכל שטות. והבנת המנגנונים האלה מאפשרת לנו להוריד קצת את כפתור הכיוונון שלה. ואת זה לא חייבים לעשות בתרופות, דרך אגב, את זה אפשר לעשות גם בטיפול, למשל בטיפול CBT. אבל אני רוצה להגיד שכל ההבנה הזאת, אם פעם חשבנו שההפרעות הנפשיות והבעיות הנפשיות מתחוללות באיזה משהו ארטילאי, כן, יש גוף ויש נפש. היום אנחנו מבינים שזה לא נכון, שזה גוף נפש, זה הכל ביחד. והדבר המדהים הוא, וזה אני חושב דבר שקורה בדור שלי, שמתוך הבנת הביולוגיה, אנחנו מבינים יותר טוב את הפסיכולוגיה. וזה פשוט דבר מרתק. זה מטורף, זה מדהים.
כלומר, יהיו אנשים שתגיד להם, גם אם אתה חושב, וגם אם קראת ששחקן לקח תרופה, ומאותו רגע הוא happy, 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 אתה לא תיקח אותה, עדיף שתעבוד על זה בשיחות איתי או עם מישהו אחר?
את יודעת, זו שאלה שרבים שואלים. ואני חושב שבמצבי קיצון יש אליה תשובה קלה. זאת, כשמישהו נכנס למיטה, מרגיש שהחיים שלו נגמרו ולא מוכן לצאת מהמיטה.
אבל זה המקרה הקל, לא?
לא, לא. זהו, אני אומר, אלה המקרים הקלים. כשמישהו במצבי קיצון, אז אתה יכול להגיד, כן, אתה צריך תרופה, וכשמישהו מרגיש פחות יותר בסדר, ורק ביום רביעי אחרי הצהריים הוא מתעורר וקצת פחות טוב לו, אז אתה אומר, יאללה, צא מזה. זאת, המקרי הקיצון לפה ולפה הם קלים מאוד. הבעיה מתחילה באמצע. סבא מת, וסבתא עברה שנה, וסבתא לא חזרה לעצמה. כן? היא בסדר, היא מסיעה את הנכדים, היא אפילו נוסעת לחוץ לארץ, אבל מי שמכיר אותה מסתכל עליה ורואה שזאת לא אותה סבתא. האם אנחנו רוצים להגדיר את זה כבעיה נפשית שמצריכה טיפול, או האם אנחנו רוצים לתת לה לחכות עוד 5 שנים, או מה, את מבינה, או מה צריך לעשות?
אלה המקרים הקשים שמאתגרים. למה להגדיר את זה כבעיה נפשית ולא כבעיה של איכות חיים?
לא בהכרח. אני אומר, יש פה שאלה גדולה, זאת שאלה שאין עליה תשובה חד משמעית. תראי, ישנן תרבויות שבהן זה מקובל שכאשר הבעל מת, האישה נכנסת לאבל ולא יוצאת ממנו יותר. נקודה. להפך, אם היא יוצאת ממנו, בדיוק, זה הציפייה, תהיה לה בעיה גדולה. וישנן תרבויות אחרות שבהן מקובל ללכת הלאה. ואני לא חושב שיש תשובה אחת נכונה. אני חושב שהנורוביולוגיה החדשה והפסיכיאטריה החדשה לא יכולות לפתור לנו את השאלה אם סבתא צריכה או לא צריכה לקחת תרופה. אני לא חושב שהתשובה לזה, כשמדובר לא במצבי קיצון, היא תרופה שהמדע יכול לתת. אני חושב שזו תשובה שרק סבתא יכולה לתת. מה שהמדע יכול לתת, זה המדע יכול להגיד לה, תשמעי, אם לא תעשי כלום, אז רוב הסיכויים שתוך חצי שנה זה יעבור לבד, או להגיד לה, אם לא תעשי כלום, סביר שבעוד 10 שנים גם כן תראי ככה. ועכשיו תחליטי מה את רוצה.
בתחום הרגש, כאמור, אמרת שחלו בו שינויים מדהימים בהבנה שלו, במנגנון ההפעלה שלו, יש בכל זאת נוסחאות שאתה יכול לומר, תעשי, אתה דיברת על הסבתא, תעשי 1, 2, 3, ותגיד לתוצאה אופטימלית, נגיד, בנושא הענק שנקרא אושר.
כן, ועוד איך.
באמת?
התשובה היא כן, ועוד איך, וזה לא שני.
אני רושמת.
אני אגיד, כן, לא, תרשמי. זה בסדר, נראה לי שאת עושה את רוב הדברים. בתחום הזה באמת הייתה לנו קפיצה ענקית. וזה תחום שאני נסיתי מעורב בו יחסית מאוחר, כי הנורוביולוגיה של רגשות זה דבר אחד, ומדעי האושר זה דבר שני, אותו דבר שנקרא פסיכולוגיה חיובית. ואני האמת, אם כבר מדברים, אני התחלתי להתעסק עם הדבר הזה בגלל הטלוויזיה.
נכון, שישה שיעורים.
בדיוק, בדיוק. ככה התחילה הקריירה שלי במדעי האושר. בדיוק, זהו. כשמיקי רוזנטל גייס אותי, ודוקטור אייל דורון גייסו אותי לסדרה שלהם, איך להיות מאושר בשישה שיעורים. רצו אותי בתור היועץ המדעי, וכדי שלא יהיו פדיחות בטלוויזיה, אז לקחתי לי כמה חודשים ולמדתי. קראתי, אני לא מגזים, מאות מאמרים על מה שיש למדע להגיד על אושר. ולמדתי המון דברים חדשים שבדיעבד חלקם שינו את ההשקפה שלי לגמרי על עושר ועל איך להיות מאושר. וכאן, ואני לא בורח מהמילה הזאת, יש מתכונים. ונורא חשוב להדגיש את המתכונים האלה, ואני מקווה שאנשים שומעים את התוכנית שלנו, שלי ושלך עכשיו, כי יש לי דבר נורא חשוב להגיד, כי תרבות הצריכה המערבית גונבת אותנו ומרמה אותנו בעקביות, ואני לא יודעת, תמיד באופנה להאשים את התקשורת, כן? אז שלא יצא שאני מאשים את התקשורת, אבל אני כן חושב שתרבות השיווק והמדיה החדשה עושה לנו סיכון ממוקד באושר.
כי מה, כי הנאה היא לא אושר?
לגמרי, לגמרי. בדיוק כמו שאת אומרת את זה.
כי מסע תענוגות, שחיתות לא נורמלי, קניות עד כלות, זה לא אושר?
אני אלך אחורה. כי הנאה לא שווה אושר, ואושר לא שווה הנאה. באלף. והבעיה הגדולה היא שמערכת המיתוג והשיווק והמחירות בנויה על השקר הזה. כי מה בעצם, תראי, מה אומרת כל פרסומת, כן? את רוצה שיהיה לך נהדר? תקני את המותג שלנו. תהיה לך חוויה מטרפת, ואת פשוט תהיי מאושרת. זה בעצם, אני קיצרתי לך עכשיו, את כל הפרסומות של כל הדברים לעולם.
לא, אבל מה אם... אוקיי.
וזה לא נכון.
לא נכון, אבל תהיי שמחה, יהיה לך כיף לכמה דקות, תתלבשי ותצית.
לא אומרים לך לכמה דקות, אומרים לך יהיה לך כיף. אומרים לך יהיה לך כיף.
וכיף הוא לא אושר, אתה אומר.
לא, כיף זה דבר נפלא. אני לא נגד כיף, אני מאוד בעד כיף. אבל מערכות הרגש במוח שלנו, וספציפית מערכות ההנאה במוח שלנו, וזה דבר שלמדנו אותו, פשוטו כמשמעות בעשר השנים האחרונות. הן בנויות ככה שהן לא יכולות להישאר דלוקות בפול ווליום לאורך זמן. זה חשוב, אני אגיד את זה עוד הפעם. הן לא יכולות להישאר בפול ווליום באורך זמן, ואז הפעילות שלהן יורדת.
טכנית זה בלתי אפשרי.
פשוט הרחיב.
אי אפשר, הפי, הפי, הפי.
או, ואת יודעת שאי אפשר, כי את רואה את זה בטרגדיה האיומה של ההתמכרויות. התמכרויות, כל ההתמכרויות, מסקס באינטרנט ועד למשחקי וידאו ועד לקוק פרסי ועד לסיגריות ולא משנה מה. המשותף לכל ההתמכרויות זה שאנשים עושים אותם כי הם רוצים להרגיש יותר טוב. וכשהם עושים את הדבר שהם עושים, בהתחלה זה עובד. הם באמת מרגישים יותר טוב.
מצוין אפילו.
ואז זה כבר לא עובד כל כך טוב. אם משתמשים בזה קצת פעם ב, אז הכל בסדר.
רגע, אבל... אז אושר הוא מה? הוא משמעות?
לא, לא, רגע, תוכן... שנייה אחת. אני תכף נגיע לזה, רק רוצה לגמור את עניין ההתמכרויות. ואז הם רואים שזה לא עושה להם את העבודה כמו פעם, אז הם מעלים את המינון. ואז זה בסדר, כן? אבל אחרי כמה זמן זה כבר לא מרגש אותם, הם צריכים עוד לעלות את המינון. ובסופו של דבר מגיעים למצב שהם הגיעו למינון המקסימלי, והם עדיין לא מרגישים טוב. אבל אז הם רוצים להפסיק, אבל אז הם מגלים שהם לא יכולים להפסיק. כי אמנם כשהם עושים את זה, הם לא מרגישים כל כך טוב, אבל אם הם יפסיקו, הם מרגישו הרבה יותר גרוע. וזאת בשני משפטים, הסיבה לטרגדיה הנוראית של ההתמכרויות. אותה עובדה ביולוגית שמערכות ההנאה במוח לא יכולות להיות דלוקות לאורך זמן. ותדעי, בכל תרבות יש את הסיפור על האיש שניסה להיות מאושר על ידי איזשהו מקסם את ההנאות שלו ונכשל. והסיפור שאנחנו מספרים אותו פה בתרבות היהודית, זה הסיפור על שלמה המלך החכם באדם. זה הסיפור בעצם על ספר קהלת, כן? שלמה המלך חכם, עשיר, יפה, מוצלח, אהוב, אלף נשים, יכול לעשות מה שהוא רוצה, עושה מה שהוא רוצה, וספר קהלת מתחיל בזה שהוא אומר, עשיתי הכל, התנסיתי בכל, לא מנעתי מעצמי שום דבר, התענגתי, אני מרגיש זוועה. וכאן מתחיל הספר. וזה נכון, כי האנשים חושבים שהנאה זה עושר, לא נכון. הנאה זה רגעים, הנאה זה דבר נפלא, אבל זה כמו לאכול סוכר בכפית. אתה לא יכול, זה תבלין, זה לא הדבר האמיתי. והדבר האמיתי זה מה שאת אמרת אותו קודם, זה משמעות. שזאת מערכת ביולוגית אחרת, אחרת. אני פה עושה פה הפשטת יתר, אבל אם עונג זה אנדורפינים, כן? אז משמעות זה דופמין. כן? זה לא מדויק וזה לא מדויק, כן, אבל, כן. אבל, וזאת מערכת ביולוגית אחרת שמתנהגת אחרת. וזה בעצם אומר דבר שהפילוסופים ידעו אותו תמיד, וזה שהאושר הגדול הוא במטרה, הוא בדרך. ושאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להיות מאושרים, אנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו לא בהתענגות. התענגות זה טוב, כן? זה תבלין, זה נחמד, אלא בחתירה לקראת משהו שממלא אותנו
אז
משמעות.
אז מה שאתה אומר אבל הוא קצת טריקי, כי הדרך יכולה להיות קשה להפליא.
מי אמר שקשה זה לא טוב? מייסר את זה סיפור אחר. קשה, תראי, הנה עוד שקר שמכרו לנו. מכרו לנו...
מה שקשה זה לא טוב.
בטח, שקשה זה לא טוב. נקל עליך, נקל עליך. גברת, לא צריך להתאמץ. אנחנו נקל, תפרוש, תעשה אקזיט, תבוא לבית גיל פז, ואנחנו נקל עליך.
בסדר, אבל השאלה היא איזה קשה. מלחמה זה קשה?
מלחמה זה זוועה. מלחמה זה רצח. מלחמה זה לא טוב.
אז מלחמה זה לא?
לא, מאמץ זה קשה. ומאמץ, צריך להבין, המוח שלנו בנוי להתמודד. זה כמו מכונית שאתה לא נוסע איתה. מערכת העצבים שלנו, אנחנו יונקים, אנחנו חיות, ומערכת העצבים שלנו בנויה להתמודד עם קשיים. וכשאנחנו לא נותנים לה להתמודד עם קשיים, אנחנו לא עושים לה טוב. את יכולה לראות את זה בתחום שבו כולם מבינים את זה, וזה תחום של כושר גופני. כן? לעשות כושר גופני אירובי זה לא כיף. מי שאומר שכיף לו, סימן שהוא לא הגיע ל-80% מדופק מטרה. כי כשהגעת ל-80% מדופק מטרה, הדבר היחיד שאתה יכול לחשוב עליו זה מאיפה תבוא הנשימה הבאה. תמיד אני אומר, אני מדבר עם אנשים שעושות הליכות, ואני אומר, את מדברת עם החברה שלך כשאת הולכת? היא אומרת לי, כן. אני אומר לה, את לא ב-80% דופק מטרה. בדיוק. והבנו אבל שאין ברירה, שאם אנחנו רוצים לשמור על הגוף ולהאריך את תוחלת החיים, מוכרחים להגיע למאמץ, עד שזה כבר קשה, ממש קשה. הדבר הזה נכון באופן כללי בתפקוד מערכת העצבים. זה לא טוב למערכת העצבים שלא יהיה לה קשה בכלל. עכשיו, אני לא בעד איסורים, אל תביני אותי לא נכון, אני לא בעד מזוכיזם, באמת שלא. אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים להיפטר בבטט מהאשליה שהדרך אל האושר זה להקל על עצמנו. זה פשוט לא נכון, זה לא מחזיק במבחן המציאות.
אני חושב נכון גם לגבי ילדים.
ילדים זה מוכב.
לא, כלומר, אתה, בגדול, אני רוצה להקל עליהם, אני רוצה לפלס להם.
בעניין הזה, את כל כך צודקת, את כל כך צודקת.
אבל אתה אומר, לא, תני להם להתמודד.
קוראים לזה הורות הליקופטר, וזה דבר הרסני, זה דבר הרסני. ההורות הישראלית החדשה היא הורות הליקופטר. מה זה הורות הליקופטר? אנחנו מרחפים מאחורי הילדים שלנו, ולי יש 5 שיהיו בריאים, בדיוק, ומפנים, דורגים את המכשולים לפני שהם מגיעים אליהם. זאת אומרת, אנחנו רוצים שדרכו של הילד תהיה סלולה. וזה בא מהכוונות הכי נאצלות, וזה מביא לקטסטרופה. זה מביא לזה שאצלנו היום ילדים מגיעים לגיל 18 בלי שהם נכשלו אף פעם בשום דבר רציני. למה? כי אנחנו סידרנו שהם לא יקשלו. כן? סידרנו להם מורה פרטי, אם זה לא עזר סידרנו להם ריטלין, אם זה לא עזר סידרנו להם הקבצה מיוחדת,
הזזנו
בית ספר, שינינו מורה, הכל בסדר, הוא גמר תיכון בלי שהוא נכשל בשום דבר רציני, עכשיו לא מקבלים אותו ליחידה שהוא רצה בצבא, או החברה הראשונה שלו זורקת אותו, או הציון שלו הפסיכומטרי לא מספיק.
זאת טרגדיה.
ואז הוא לא יודע מה לעשות עם זה. כן. הוא זה בפעם הראשונה שזה קורה לו, והוא עומד עמום. ואז הוא אומר לעצמו, בדיוק את הדבר שאנחנו לא רוצים שהוא יגיד. הוא אומר לעצמו, אני בחיים שלי לא אתן לעצמי להרגיש ככה יותר. וברגע שילד בן 18, או בן 20, או בן 30 אמר את זה, נגמר הסיפור. כי הוא בחיים לא יגיע להישגים. כי הדרך היחידה לא להיכשל, זה לא לנסות לעשות אף פעם שום דבר שאתה לא בטוח שאתה טוב בו. וזה מתכון לכישלון בחיים.
אני חושבת שגם זה נכון, עניין העושר בעניין הילדים, במובן זה של אמרת קשה, ילדים זה קשה. ילדים זה הכי קשה בעולם. רוב היום זה לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח, למה עשית, לא עשית, כן עשית.
היא לקחה לי, התחילה לי, הוא לקח לי, הוא שבר לי.
מה הדבר, מה הדבר שהכי זה חדור?
הילדים,
אז זו דוגמה, אני חושבת,
זה נכון, כן. ילדים זה, צריך להגיד ככה, ילדים זה לקחת הלוואה מהחיים. כי השנים של גידול הילדים הם שנים קשות. זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה כשאתה משווה אנשים בשנות ה-30 ו-40 שלהם עם ילדים ובלי ילדים, לא נעים לי להגיד, אבל אלה בלי הילדים באופן ממוצע יותר טוב להם. אבל כשאתה מגיע לשנות ה-50 והלאה, אתה מתחיל לראות את היתרון של אלה שיש להם ילדים. וחלק מזה זה נכדים. אבל שנכדים זה פשוט דבר נפלא, כי זה הסוד המתוק של הסבים והסבתות.
זה בלי המטלות.
נכדים זה כל היתרונות של ילדים, בלי כל החסרונות של ילדים. זה פשוט ללכת עם ולהרגיש בלי. זה פשוט פנטסטי. רק בעיה קטנה, כדי להגיע לנכדים, אתה צריך לעבור קודם דרך ילדים.
קודם ילדים, נכון.
אז זה קשה בהתחלה, אבל צריך להגיד, זה ממלא משמעות. ובנושא של משמעות אין כמו ילדים, כי לא משנה אם אתה דתי או לא דתי, ומה את ההשקפה שלך, רובנו רואים את הילדים שלנו בצדק, בתור הדבר הכי חשוב בחיים שלנו. ובאופן פרדוקסלי בזה, למרות שלפעמים הם גורמים לך לרצות לרצוח אותם ולהתאבד,
כל יום.
אני שמח שאת אמרת את זה.
זוהמת.
גם אני מרגיש ככה. לא, אתה אומר, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אתה מסתכל, זה לא קורה, אבל זה כן קורה. אז למרות שהם עושים את זה, בסופו של יום אתה אומר, מה עשיתי היום שאני גאה בו? מה עשיתי היום שאני שמח בו? זה בסופו של דבר דברים שקשורים לילדים, והם קשורים, ואני חוזר לנושא של העושר, הם קשורים למשמעות ולא לתענוג. כן? או אם תרצי, המשמעות היא נותנת תענוג.
רק נאמר למי שמצטרף לנו עכשיו, או מצטרפת, שאנחנו בשיחה עם פרופסור יורם יובל, ולכן אנחנו מדברים איתך על רגשות. יש המון רגשות שמעניינים אותי, ולא נספיק לדבר על כולם, אבל אני רוצה טיפה שתדבר איתי גם על מה שבין אהבה ושנאה, כי אני חושבת שזה נורא קרוב.
מאוד קרוב,
ממש.
בוודאי. לא רק שזה קרוב, אלא זה יכול להגיע מאחד לשני בשניות. זאת אומרת, אנשים שואלים תמיד מה זה ההפך מאהבה. שנאה זה בכלל לא ההפך מאהבה, ההפך מאהבה זה אדישות. ואני מזכיר לכם את אחד הסרטים הכי יפים בכל הזמנים, חלף עם הרוח. כן? אז יש שם על פני 3 שעות סיפור אהבה מטורף של רט באטלר עם סקרלט אוהרה, ועל פני כל הדרום במלחמת האזרחים, טט-טט-טט-טט-טט, ואז מגיע אותו הרגע שבו הוא אומר לה,
Frankly,
אני הולך, dear. בדיוק, ואומרת לו, אל תלך, כן, מה אעשה בלעדיך? ואז הוא עונה לה, Frank, me, my dear, okay. I don't give a damn, ואז אתה יודע שנגמר הסרט, כן? כי ההפך מאהבה זה אדישות. שנאה זה מאוד מאוד קרוב לאהבה, ועוד הפעם אנחנו רואים את זה במקומות הפתולוגיים של זה, אנחנו רואים את זה בתופעות הנוראות, כמו הדבר שקוראים לו בשם המתואב רצח על רקע רומנטי. מה פירוש רצח על רקע רומנטי? זה גבר שברגע שהאישה שלו לא רוצה אותו, אז האהבה המטורפת שלו התחלפה בשנאה מטורפת. והוא עכשיו יעשה הכל כדי להתנקם בבן אדם שלפני רגע הוא הכי אהב בעולם. עוד דוגמה שיותר קרובה לחיים שלנו, תראי מה קורה בגירושים רגילים. זה השם ישמור. אתה רואה שני אנשים שביסודם שניהם אנשים טובים, הם בסדר, כן? ואתה רואה
והם
אותם.
והם אהבו פעם,
ואתה יודע בוודאות, כן. אתה יכול להגיד דבר אחד, שהיה רגע שבו א', הם אהבו אחד את השני יותר מכל דבר בעולם, וב', כל אחד מהם אמר לעצמו, עם האיש הזה אני רוצה להגיע לגיל 120, עם האישה הזאת אני... אתה יודע בוודאות. ואתה מסתכל עליהם בבית הדין לענייני משפחה, ואתה אומר, השם ישמור, כן? ועוד יש עורכי דין שעוזרים ללבות, את יודעת, עושים שמח. ואני חושב שזה בדיוק מראה לנו שההפך מאהבה זה לא שנאה.
שההפך מאהבה זה לא שנאה. בשביל לאהוב, אני מניחה שצריך להכיר את האדם.
לא, לא.
גם לא?
לא, רק נשים. נשים כדי לאהוב גברים צריכות להכיר אותם. גברים כדי לאהוב נשים, יותר טוב שלא יכירו אותם. אני אסביר, אני אסביר. אני אומר עכשיו משהו מאוד לא תגיד.
מספיק פוסטר של מהממת.
בדיוק,
וואו, מאוהב בה.
תראי, לא נעים לי להגיד, אבל עכשיו אנחנו מדברים בימי בחירות. את התוכנית הזאת, אני מבין, ישדרו אחרי הבחירות, אז אני יכול להגיד עכשיו את זה. תשימי לב איך המפלגה הדתית, אוקיי, עושה לעצמה, אני מדבר על ימינה, כן, שיהיה בעצם הבית היהודי, בלי להתבלבל בכלל, אלה שהם נגד שירות של בנות בצהל, לא מתביישים, כן, לעשות להם קמפיין שלם על להחפיץ פרצוף של בחורה יפה. אוקיי?
דבר על הילד שקט.
הילד שקט.
לכן היא על הפוסטר.
לא רק על הפוסטר, וגם בגלל זה יש את הסיסמה הנדברת, הילד תמשוך ימינה, כן? היא תמשוך אותך, היא מושכת. והאמת היא שגברים יכולים להתאהב בתמונה.
גברים יכולים להצביע למישהי.
בטח, רק היא יפה. מה זה, תראי מה גברים, מילא להצביע זה פתק פעם בארבע שנים.
ונשים לא?
נשים יכולות לחשוב, שוב, הכללה גסה, מה שאני אומר עכשיו יש לו יוצאים מן הכלל, אבל באופן גורף, זאת אומרת, באופן ממוצע, גבר יכול להתאהב בתמונה. ובעצם אנחנו רואים את זה כשאנחנו קוראים את סיפורי האגדות. תחשבי, המרכבה של הנסיכה עוברת בדרך כפרית, לרגע הווילון מוסט, בין העיקרים מרים את הראש שלו מהמחרשה, רואה אותה, ובום, זהו, ועכשיו הוא הולך אחריה, ותתתתתתתת. גברים יכולים, בגלל שגברים מאוד מאוד רגישים לדברים ויזואליים, הם יכולים להתאהב בתמונה. עכשיו, אישה יכולה לראות גבר חתיך ולחשוב, וואו, הוא נורא חתיך. אבל זה עדיין לא מספיק כדי להתאהב בו. כדי להתאהב בו צריך משהו, קצת, להכיר.
אבל
ההסבר הוא ביולוגי? זה יכול רק להפריע.
הוא הסבר ביולוגי?
אז
או...
תראי, אז תראי. אם כבר מדברים על זה, אז זה המקום שבו אני מתחיל להרגיש לא נוח עם אותו תחום שנקרא פסיכולוגיה אבולוציונית. יש אנשים, קולגות מכובדים שלי, שעשו את הקריירה האקדמית שלהם, על בדיוק על להגיד, כן, יש לזה הסבר. אני, כל התחום הזה של פסיכולוגיה אבולוציונית, הוא נראה לי חשוד. כי מה אתה עושה? אתה עושה הסברים מאוד מאוד מתוחכמים, שבסופו של דבר מה הם באים להסביר? את מה שיש עכשיו. זה כמו פרשנות המקרא, כן? ככה וככה 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 וככה, ומה קיבלנו? בדיוק מה שכתוב, כן? אז אתה לא, זה לא באמת מדע. אני אתן לך דוגמה נהדרת, שגם כן נוגעת ליחסי מגדר. שנים על גבי שנים, בספרי הלימוד לפסיכולוגיה אבולוציונית, היה כתוב שגברים באופן ביולוגי יותר נוטים לבגוד. מאשר נשים. והיו לזה הסברים מאוד מלומדים. אמרו, הגבר, הוא רוצה להפיץ את הזרע שלו, כי הזרע שלו בזול. הוא יכול 1,000 נשים, הוא יכול זה, וכולם ייצאו אל הילדים, וזה הגן האנוכי, וככה זה מרבה אותו. ונשים, הן בוגדות פחות, כי אישה יש לה רק מספר קטן של ביציות, ולכן היא צריכה לגדל את הילדים, ולכן היא צריכה גבר שיפרנס אותה ואת הילדים שלה, ולכן היא צריכה להיות נאמנה לו, ולדאוג שהוא יהיה נאמן לה. ואני כבר לא מדבר על זה שההסבר הזה לא תקין פוליטית, כן? אבל הוא פשוט קשקוש במיץ עגבניות. ואיך אנחנו יודעים שזה קשקוש מצגבניות, מפני שהדברים האלה היו נכונים כל זמן שנשים לא הלכו לעבודה. היום יש לנו את הסטטיסטיקה, כשנשים הגיעו למקום העבודה, ושיעורי הבגידות אצל גברים ונשים הם זהים בדיוק. הסיבה שנשים בגדו פחות מגברים בעבר, זה פשוט כי לא הייתה להם הזדמנות. ובכל תרבות שבה לנשים יש הזדמנות, הם מראות לגברים איפה...
אז מה בכל זאת יכול להסביר את העובדה שגבר יכול להתאר להתאהב ככה באופן שטחי, אישה מחפשת את הדבר הנוסף.
אז פה אני אומר, יש כנראה איזה מרכיב ביולוגי, אני פשוט, אני אסביר, אבל אני פשוט מפחד, בגלל סיבה שאמרתי לך קודם, של פתאום החליטו שגברים באמת בבחינה ביולוגית בנויים יותר לבגוד מנשים, שזה קשקוש. אני מפחד להשתמש בדטרמיניזם ביולוגי. זאת אומרת, אני מפחד להגיע למצב שבו אנשים יגידו, טוב, אם זה ביולוגיה, זה בסדר. וזה חרטה.
זה דן דיל, כן. אני קראתי בזמן ציטוט שלך, הוא מאוד מעניין, היה אומר אותו הרב רפי פרץ, הוא היה נסכל באבנים, כפי שנסכל, אבל כשאתה אמרת אותו, אמרתי, זה שווה התעכבות עליו, כי אתה דיברת על טיפולי המרה באחד הרעיונות שקראתי איתך לפני הרבה, לפני כמה שנים, ואמרת שזה עניין ביולוגי,
גם עניין
ביולוגי, אני חושבת את הציטוט של זה, ואמרת שיש מקרים שבהם, לא רבים, אבל יש מקרים שבהם טיפולי המרה כן עובדים, אבל בסופו של דבר אסור לעשות אותם, כי הנזק עולה עליו.
אז בואי נדבר על זה, כי זה נושא כל כך חם. אז זה נושא מאוד מאוד חם. זה יכול לעבוד, אוקיי? אבל הנזק לא שווה את התועלת.
הנזק למי? לאדם עצמו?
לאדם עצמו, רק לאדם עצמו. אני אסביר.
אבל איך אדם יכול לשנות את נטייתו המינית?
אנשים יכולים לשנות נטייה פוליטית. הם יכולים לשנות
נטייה. כן, אבל אתה לא נולד עם נטייה מינית?
ואתה לא נולד עם נטייה פוליטית. אני מוכרח להגיד לך שרוב האנשים מצביעים לאותו גוש שבו הצביעו ההורים שלהם. זאת אומרת, אם כבר מדברים על פוליטיקה,
אוהדים אותה קבוצת כדורגל, כי זה בבית. אבל זה לא ביולוגי.
אבל אתה מקבל את זה עם חלב ממך. אבל אני חוזר עכשיו אם דיברת, בואי ניקח את הנושא של נטייה מינית הומוסקסואלית בתור מקרה מבחן. אז התשובה היא שיש מרכיב ביולוגי חזק, אבל אנחנו יודעים בוודאות שהוא לא מספיק. איך אנחנו יודעים את זה? ממחקרי תאומים. מה זה מחקרי תאומים? כשהסטנדרט הזהב ברפואה, זה the gold standard, זאת אומרת, אם אתה רוצה, נגיד ככה, המדד שבעזרתו מחיילים את כל המדדים האחרים. מדד הזהב ברפואה למידת התורשתיות של כל דבר, החל מנטייה לסכרת סוג 2 ועד נטייה לסרטן השד ועד נטייה מינית הומוסקסואלית, לא משנה, כל דבר. המדד למידת התורשתיות שלו זה מחקר שבו אתה משווה בין השכיחות של התופעה אצל תאומים זהים לעומת תאומים החיים. תאומים זהים זה תאומים שהם קופי פייסט אחד של השני, ותאומים החיים זה כמו יעקב ועשיו. זה שני תאומים שהם מאותו מגדר, מאותו מין, אבל הקרבה הגנטית ביניהם זה כמו אחים רגילים. ואנחנו אומרים שאם הדמיון באותה תכונה שבה מדברים הוא הרבה יותר גבוה בתאומים הזהים מאשר בתאומים החיים, זה אומר שיש לה מרכיב גנטי, וככל שזה יותר חזק, יש לה מרכיב גנטי יותר גדול. המתאם של נטייה מינית בתאומים זהים הוא בסביבות 50%. זאת אומרת, אם אתה אומר לי שתאום אחד הומוסקסואל, הסיכוי שאחיו התאום יהיה הומוסקסואל הוא 50%, שזה הרבה. כן? ואם הם תאומים החיים, הסיכוי הוא רק 5%, 7%, משהו כזה. אז אתה אומר, יש פה מרכיב גנטי חזק מאוד, וזה נכון. אבל מצד שני, אתה רואה שיש פה גם מרכיב לא גנטי חזק מאוד, כי 50% בדיוק. אתה יודע שמבחינה גנטית הם 100% אחד לשני.
אחד הטרוסקסואל ואחד לא.
וכאן אתה רואה בדיוק שזה גם וגם, שזה גם ביולוגיה וגם סביבה, באינטראקציות מסובכות שאנחנו לא כך מבינים אותן. אבל אני...
מה בסביבה?
הרבה מאוד דברים. דבר ראשון, אנחנו יודעים שטראומות מיניות בילדות יכולות לעשות את זה. ילדים שנאנסו, ילדים שעברו בנים, כן? שעברו אונס, עברו התעללות מינית, זה דברים שמעלים בהמון את הסיכוי לנטייה מינית הומוסקסואלית. ואלה רק דוגמאות קיצון. יש דברים אחרים, אבל אין לנו ספק שאירועים סביבתיים ועוד איך יכולים. יש, תראי, יש גם הומוסקסואליות נסיבתית, זאת אומרת, אקספרס של חצות, לאלה שעוד מספיק סיינים להיות הסרט הזה, שגברים סטרייטים נמצאים בבית סוהר, פתאום מסתבר שהם יכולים לאהוב גם גברים, כן?
וזה ההפיך מבחינתך?
זה יכול להיות הפיך, אבל בואו נדבר רגע על טיפולי המרה, כי זה נושא מאוד חשוב וכואב. טיפולי המרה מתבססים על המורכבות של הזהות האנושית. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, הזהות שלו יש לו הרבה מאוד רמות. ומה שמאפיין אותה זה שחלק מהרמות האלה סותרות אחת את השנייה. למשל, כל אחד מאיתנו לא אוהב שדופקים אותו, ולא אוהב להיות פרייר, ומצד שני, רובנו גם אנשים ישרים. עכשיו, מה אתה עושה בסיטואציות שבהם להיות בן אדם ישר, זה יוציא אותך קצת פרייר? אז אלה הם המקומות שבהם החלקים השונים של הפאזל של הזהות שלנו לא מתיישבים בדיוק, ועושים ככה. עכשיו, מה קורה אם אתה אדם דתי? כן? ואתה חושב שמשקף זכר זה, זה, זה אסור מן התורה, וזה עבירה שדינה קרת והרירי. אבל באותו זמן, יש לך גם את הביולוגיה של הומוסקסואליות, ואתה חושב שהבחור שיושב לפניך בבית כנסת הוא מתוק, ואתה היית שמח. מה אתה עושה? וכאן אתה יכול לפעמים להתערב ולהטות את הקף לעומת ה, ל, 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 לכיוון הצד של האסור. אבל הדרך לעשות את זה, זה לגרום לך להיגעל מהצד השני. ובעצם ככה עובדים טיפולי המרה. טיפולי המרה, גם אם הם לא יכריזו על זה בפומבי, עובדים על זה שהם הופכים את הנטייה המינית ההומוסקסואלית לאגודיסטונית. זאת אומרת, למשהו שהוא מגעיל אותך. אתה לא יכול לקבל את הדבר שזה חלק ממך. ואז אתה רוצה משהו אחר כי זה מגעיל אותך. עכשיו תראי, כל העניין של מיניות בכלל, זה נמצא על הגבול הדק שבין המושך למגעיל, כן? המיניות בכלל, זה על הגבול שבין מושך למגעיל. אז אתה יכול לעשות שם מניפולציות ולהפנות את האנשים יותר לכיוון של המגעיל. מה הבעיה? הבעיה היא שברוב המקרים, וברוב מוחץ של המקרים זה לא מצליח. כשאת אמרתי, או כשאני אמרתי, יש לפעמים שטיפולי המרה מצליחים, זה נכון. כשאתה לוקח 100 אנשים ואתה עושה להם טיפול המרה, יש כנראה בסביבות 5% מהם, זאת אומרת 1 ל-20, שאצלם זה כן יצליח, והם יהיו מאושרים בנטייה החדשה.
אבל זה לא המרה, זו שטיפת מוח, לא?
אני מסכים איתך לגמרי. אני לא קראתי זה המרה. זה אסור, זה אסור, זה אסור.
אי אפשר באמת לשנות את אתה יכול לגרום לאותו אדם להיגאל על ידי שטיפת מוחו, על ידי זה שזה מגעיל, מגעיל נורא, נורא. אתה לא יכול לשנות את הטבע שלו באמת, לא?
אז זהו, אז ל-95% מהאנשים, לא ל-5% כנראה, כן.
זה קצת מלחיץ מה שאתה אומר, כי מי שמקשיב לך אומר, רגע, 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 פרופסור יומי רובל אמר שזה אפשרי, אני לא אבד תקווה, אולי הבן שלי יכול להפוך על סטרייט.
שלא תעיז, שלא תעיז. כי אתה שם לבן שלך סיכוי מאוד מאוד גבוה לפסיכופתולוגיה גסה. אני אסביר. אמרתי שב-5% מהמקרים זה מצליח. ב-95% המקרים שבהם זה לא מצליח, זה לא שאתה נשארת כמו שהיית קודם. המצב שלך מחמיר בהרבה. כי אז אתה נשאר עם מישהו שעדיין יש לו תנטייה הומוסקסואלית, אבל הוא למד להיגאל ממנה. ואחד הדברים המפחידים, בטיפולי המרה, זה שאחוז המתאבדים אצל בוגרי טיפולי המרה הוא מעורר פלצות. כי אמר קברה, בן אדם עכשיו הוא ממשיך עם הנטייה המינית ההומוסקסואלית שלו, אבל הוא מרגיש שהוא מגעיל את עצמו והוא שונא את עצמו, וזה פשוט סכנת נפשות. הסיבה שטיפולי המרה אסורים, ומי שעושה אותם בתור איש מקצוע, לפי דעתי צריכים לקחת לו את הרישיון, כן? וזה לא רק אני חושב, זה גם האיגוד הפסיכיאטרי הישראלי, והאמריקאי, ואיגוד רופאי הילדים, והרי, ההסתדרות הרפואית בישראל, זאת אומרת, כל האיגודים המקצועיים חושבים ככה, וגם אני חושב ככה, זה מפני שהסיכוי להרוס למישהו את החיים, ולפעמים אפילו להרוג אותו, כן? בטיפולים כאלה, הוא לא שווה את ה-5% סיכוי שזה יעזור, ומי שעושה את זה, כן, כמו שאמרתי, צריך לקחת לו את הרישיון. ואת זה חשוב שישמעו.
פרופסור, אני רוצה לדבר טיפה עליך. עשית, לא יודעת כל זה שינוי, אבל שינוי זו מילה טובה?
שינוי זה...
בעבר לפאזה פוליטית. תראה, אתה האיש הנחמד מספת הטיפולים, המקסים, שיודע לפתור בעיות, שיודע להקשיב הסולני, ופתאום אתה מלא ב...
במערכת הבחירות הזאת.
כן, לא אגיד בזעם, אבל בכעס מאוד גדול.
כעס, כן.
ואתה לא רוצה את נתניהו שם. עכשיו, אני אומרת את זה ככה, משום שכמו שאמרת, מקליטים לתוכנית הזו והתשודר אחרי הבחירות, כך שלא משנה מה שתגיד, היא לא תתת את התוצאה, אבל אני לא בטוחה שתשפיע. גם אם תגיד מה שאתה אומר, אני לא בטוחה שתשפיע. מה העניין?
את יודעת, אני אספר סיפור. לפני כמה שנים אני טס לשוויץ, במטוס של סוויסר. ואיך שהמטוס, הוא כבר ניתק מהשרוול, הוא בא להמריא, פתאום הוא נעמד. אז הדיילות מתחילות להתרוצץ הלוך וחזור. Is there a doctor on the plane? Is there someone here who's a medical doctor? אני יושב בכיסא, ואני אומר, תכף יקום איזה איש טיפול נמרץ מאיכילוב, ויגיד אני. כן, מה, אני פסיכיאטר, אנחנו כבר לא, הרבה זמן לא התעסקנו עם זה. ועוברת עוד דקה, אני אומר, רבק, 300 אנשים, אין איזה רופא נורמלי, כלום. כן? אז אחרי כמה דקות אני מבין שאף אחד לא קם, ואני קם. יצא מזה סיפור גדול, הבן אדם היה התקף לב, אני חושב שיצאנו לו את החיים, לא ניכנס לזה. אבל אני רוצה לדבר על ההרגשה שהייתה לי כשישבתי בשקט ואמרתי, רגע, אז כן לקום או לא לקום? אני יודע שאני לא הבן אדם הכי מתאים לעשות את זה, ואני חושב שעדיף שמישהו אחר יעשה את זה, ואני גם לא יודע אם אני רוצה להסתבך עם זה, אבל מצד שני לא נעים. אני חושב שמשהו קורה במדינת ישראל. עכשיו אני מגיע לנמשל. ואני, כשאני מסתכל מערכת הבחירות הזאת, שרק עכשיו הסתיימה, אבל היום, כשאת ואני מקליטים את זה, היא עדיין בעיצומה, אני אומר, אף מפלגה, כולל מפלגתו של ראש הממשלה, לא מדברת על מה שקורה לו. קורה לו משהו, אני לא יודע, אני לא...
אתה אומר את זה עכשיו מתחום הנפש או מתחום הפרקטיקה המעשית?
מתחום הפרקטיקה, חס וחלילה. תראי, זה מאוד אופנתי להבחן את ראש הממשלה ובני משפחתו. באבחונים פסיכיאטריים. אני חושב שזה גועל נפש, אני חושב שזה לא ראוי. זה אסור לעשות את זה.
מה שעושים לזוג הזה, זה דבר שאסור שיעשה.
בדיוק, אסור שיעשה.
לא אומר, להצטרף למפלגה.
לא, אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא כפולה. א', אני לא רוצה לעבוד בפוליטיקה.
אבל זה מה שאתה עושה, לא עובד בזה.
לא, אני יצאתי מילואים. גאולה. מה שאמרתי בבית, כן, זה חבר'ה, אני יוצא למילואים עד ה-18 בספטמבר. יש פה עכשיו מצב חירום.
ומה אחרי?
אני הרבה שנים עשיתי, אחרי זה מישהו אחר יטפל בזה. אני יכול לטפל עד הבחירות.
אבל מה אם אחרי עם אותה תוצאה? אתה יודע, הסבירות היא גבוהה לאותה תוצאה. שמימי נתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה.
זה נורא מעניין. מאז שחרב בית המקדש ניתנה נבואה לשוטים, אני, אם אני צריך להמר, וזה יהיה מעניין מה יקרה אחרי הבחירות, אני עכשיו כאן מאמר שהולך לבוא שינוי. שהולך לבוא שינוי. שמדינת ישראל תיגמל מנתניהו. ואני חושב...
מה, זה התמכרות?
כן.
לקחת
מילה מה... ועכשיו זה לגמרי התמכרות, ועכשיו אני רוצה לדבר, אני לא מדבר לפסיכולוגיה של נתניהו, אני מדבר לפסיכולוגיה שלנו. אנחנו התמכרנו. ואנחנו התמכרנו כי זה טעים, זה מתוק, זה עושה נעימי, משווקים לנו את זה בצורה מושלמת. אבל בלב שלנו, רובנו כבר יודעים, יש לנו איזו הרגשה שזה לא כל כך טוב לנו. אלא מה? נורא קשה להפסיק.
או שאתה לא רואה משהו אחר יותר טוב?
נכון, בדיוק, גם כן. כשלמישהו יש את ה... אתה אומר, אי אפשר להפסיק, אתה לא זה. זה בדיוק אותו דבר כשאתה מנסה לשכנע אנשים להפסיק לעשן או להפסיק לעשות דברים אחרים.
חשבת על זה שבעצם במעשים שלך אתה משרת את מה שהוא אומר, האנשים האלה, יורם יובל יכול להגיד שהוא במילואים, אני קורא לו שמאל.
אין לי בעיה.
אולי אפילו שמאל קיצוני.
אין לי בעיה, אין לי בעיה.
והוא לוקח את המשאבים שלו, אתה משקיע בזה כסף, נכון?
עד 5,000 שקל.
אוקיי, אז כסף קטן.
שבתי לעצמי, קניתי את הדומיין, bbtv.com, $50.
ואתה מפרסם סרטונים ומעלה דברים בזה. ואתה נלחם בו, כי זה סט הדעות הפוליטיות שלך, ואתה יורם יובל הגדול, אני אומרת את זה...
וואו, 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 מסכן את הנהר.
לא, אתה יום יובל עמוקה בזה. ואתה עכשיו מגייס את המוניטין שלך כדי להילחם בי.
את יודעת מה התכונה שאני הכי לא סובל אצל נתניהו? מהלב? הוא בכיין, הוא בכיין.
זה שאומר, הוא בכיר.
לא, הוא בכיין, 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 בכיין. עוד פעם, אני חושב שדעות פוליטיות משנים לאט ובקושי. אבל אני חושב שיש תחושה כללית פה בארץ שאולי קצת הגזמנו עם העניין הזה של נתניהו, שזה כבר יותר מדי.
אבל מצד שני, וזה אולי שום בתחום פסיכולוגיה, תראה בכל המדדים, כשפעם אחר פעם שואלים את אנשים במדינת ישראל במדדים בינלאומיים, אתם מאושרים, טוב לכם, אנשים פה אומרים, טוב לנו פה.
אז בואי נדייק.
סבבה לנו פה, אנחנו אופטימיים.
אז בואי נדייק.
אולי לא אושר, אבל שמחים.
אז בואי נדייק. דבר ראשון, בזמן הקדנציה האחרונה של נתניהו, דירוג האושר של ישראל ירד בשני מקומות. היינו במצב מאוד טוב, ואנחנו עדיין במצב מאוד טוב. אבל אם כבר רוצים לדייק, בזמן הקדנציה האחרונה של נתניהו, מסיבות שאני מבין אותם, ירדנו ממקום 11 למקום 13. אז דבר ראשון, בואו נשים דברים על דיוקם, אנחנו לא משתפרים, אנחנו נעשים יותר גרועים. אבל עדיין, אני חושב שאנחנו באמת מארצות המאושרות בעולם, ואני לא חושב שזה נולד עם נתניהו, ואני לא חושב שזה ימות עם נתניהו.
אז למה אנחנו שמחים?
אנחנו שמחים כי אנחנו ביחד. אנחנו שמחים כי בישראל אנשים אומרים לך, כשאתה שואל אותם, וזה חלק מהמדדים של האושר, אם אני אפול ברחוב, יגשו אליי. והחברה הישראלית הייתה חברה מלוכדת בצורה מטורפת, אוקיי? אנחנו לא מבינים בעצמנו עד כמה מלוכדים אנחנו יחסית לעולם. אבל באמת יש פה אחדות גורל ואחדות מטרה. תמיד אומרים יהודים ערבים, תיכנסי לבית חולים. 35% מהסגל הרפואי בכל בתי החולים בארץ הם ערבים. אתה יודע שיהודי יכול להיכנס לבית חולים והוא יקבל טיפול טוב מערבים. אתה יודע שערבי יכול להיכנס לבית חולים ויקבל טיפול טוב מיהודים. אתה רואה סגל רפואי, ואני עובד בבית חולים. רופאים ערבים ואחיות יהודיות, ולהפך, עובדים בשיתוף פעולה מלא. אין דברים כאלה בעולם. תאמיני לי, אין דברים כאלה בשום מקום בעולם. באירופה, שבה יש להם בעיה עם המוסלמים, זה לא נראה ככה. זה נראה חברה מאוד מלוכדת.
אתה פסיכיאטר סלב. אתה פסיכיאטר טוב?
זהו, רציתי להגיד, אני לא יודע אם פסיכיאטר סלב זה פסיכיאטר טוב.
זהו.
אני סגרתי את הקליניקה שלי לפני כמה שנים. אני כבר לא עובד יותר בתור פסיכיאטר. ואני עשיתי את זה, אני חושב, חלק בגלל עניין הסלב. זה את הסיבות שבגללם סגרתי את הקליניקה הן מורכבות. אבל התכלס שלפני כמה שנים פשוט סגרתי את הקליניקה.
כי אין לך זמן, כי חשבתי שאנשים יבואו בגלל שהם רואים דמות בטלוויזיה, והם חושבים
שזה מה
שישור להסתפה.
בגלל ההסבור של החיים הציבוריים והחיים הפרטיים, ובגלל האכזבה, כי כל אחד חושב, כן, בטעות, שבגלל שמישהו היה בטלוויזיה, אז הוא טוב. וזה לא שאני חושב שאני רע. אבל אני חושב שאני בסדר, אבל אני חושב שיש פער עצום בין הדימוי של מישהו בטלוויזיה ובין המציאות האפורה שבה אני לא יותר טוב מכל הקולגות שלי.
אבל במה אתה טוב? אתה מאבחן טוב? אתה מטפל טוב?
אני לא יודע, אני רואים אותי בטלוויזיה, מה זה סלב? סלב זה בן אדם שראו אותו בטלוויזיה. יש הרבה פסיכולוגים ופסיכיאטרים לא פחות טובים ממני, וחלקם אפילו יותר טובים ממני, ואני מכיר אותם, וההבדל היחיד ביני ובינם זה שאותי רואים בטלוויזיה ואותם לא. אז אנשים באים אליי, וזה הכל שיווק ופרסום. אפרופו ביבי נתניהו, בזה רומן, כן? ולשווק ולמתג. אז אני, את יודעת, באמת שאני לא חושב שאני רע, אבל אני באמת לא חושב שאני הפסיכולוג או הפסיכיאטר הכי טוב בארץ, או אפילו קרוב לזה, ואני כן מרגיש קצת לא נוח כשאני רואה שאנשים אחרים מתחילים לחשוב אחרת.
כי מה שרואים בטלוויזיה, זה לא טיפול אמיתי.
בטח שלא. אני גם מסרב לעשות את זה.
זה שאני שם רואה אתכם.
כן, לא, את לא רואה אותי. את לא רואה, אני לא, אם היה לי שקל על כל פעם שאני סירבתי להצעה מרשתות הטלוויזיה פה בארץ, לעשות איזושהי תוכנית שיש לה ריח של טיפול, אמרו לי, בוא תטפל, נביא לך מישהי.
לא, אני רואה אותך בשיחה אישית.
כן, זה שיחת נפש, זה לא טיפול.
גם בקליניקה, זהו, וגם בקליניקה מתקיימות שיחות, אבל גם טיפול.
כן, אבל בקליניקה הדלת סגורה. בקליניקה הדלת סגורה.
אין מצלמה ואין אותנו.
אין מצלמה, בטח, בטח. זה לא טיפול. זה לא טיפול.
אבל בטלוויזיה, כשבאים אנשים, וגם הם מוכרים, גם הם סלב, הם באים כמעט, כי אמרו להם שזה טוב להם לקריירה, כי הם באמת רוצים לשמוע את התובנות שלך, חושבים שזה כיף לשווק משהו מהילדות כקטליזטור.
אני אגיד לך מה אמרה לי אילנה דיין. היא אמרה לי, תשמע, אני נורא שמחה לבוא אליך, אני כל החיים שלי, חשבתי, רציתי אולי ללכת לפסיכולוג, לא היה לי נעים, הנה עכשיו יש לי הזדמנות, אני הולכתי לצאת לתוכנית. לא, אני חושב שאנשים באים מכל מיני סיבות. אני חושב שאנשים באים כי הם באמת סלבים, וזה חלק מהתקשורת, ולהציג את עצמך. לעתים קרובות, אגב, אנשים מגיעים אחרי שהם ספגו איזושהי אכזבה או תקלה בקריירה שלהם. זאת אנשים שהם על שיא הגל ובשיא הפופולריות שלהם, ואני מדבר איתך עכשיו על בן אדם שריאיין יותר מ-200 ידוענים בתוכנית הזאת. אנשים בשיא הקריירה שלהם בדרך כלל לא באים. אני חושב שהמקום שבו אתה מתחיל רפלקציה, המקום שבו אתה מתחיל להסתכל על עצמך ולחשוב איפה אני ומה עשיתי ולאן אני הולך ומה המשמעות של הכל, זה אחרי שחיים נתנו לך סתירה. כן.
מה עם האפשרות שבאים כדי לשווק את עצמם? גם, מאוהרים
גם,
כאלה?
גם. היו לי כאלה, היו לי כאלה, ואלה מרואיינים הכי גרועים. ואז אני צריך לעבוד על עצמי.
כן, באים טקסטים מובנים בנוסחאות?
כן, אתה רואה שהכל חרטה. כן, אתה רואה שהכל חרטה.
אתה אומר להם את זה?
רק אחרי שסוגרים את המצלמה. רק אחרי שסוגרים את המצלמה. ואנשי הצוות תראי, אני אגיד לך יותר מזה, בבקרה, הרי אני יושב שם עם הנאבה, כן? החבר'ה, האורחים שנמצאים בחדר הבקרה, עושים לי בנאבה, הוא חוזר על עצמו, זה הכל מסרים, איזה... אני אומר, טוב, מה אני אעשה?
מה חשבתם?
אני אעשה לו שיימינג? כן, מה אני אעשה לו עכשיו? אני אגיד לו, לא, לא, תגיד לו, זה בסך הכל, לא יודע. ואני אומר, לא נעים, בן אדם בא. אני חושב שאנשים באים לתוכנית שלי בגלל תכונה שדרך אגב אני צריך להגיד, את לפחות בתוכנית הזאת התברכת בה, אני נותן לאנשים לדבר. אוקיי?
במדיה
בארץ, נכון? וגם לי יש זמן, גם לי יש זמן. זה לא, יש לי 20 וכמה דקות, זה הרבה זמן. אתה נותן לבן אדם לדבר הרבה זמן, ובסופו של דבר יגיד משהו מעניין. כן? גם חוקרי משטרה עובדים ככה, בדיוק, זהו, חוקרי משטרה גם עובדים, תוך כדי נותן לדבר, בסוף יגיד משהו. לא, זה נורא נורא מעניין, אבל סגרתי את הקליניקה מעוד סיבה. סגרתי את הקליניקה, כי אני עושה דברים אחרים, לא תקשורת, דברים שקשורים למחקר, שנורא נורא מעניינים אותי, ולמדתי בגיל מבוגר שאי אפשר לעשות הכל. זאת אומרת, שאתה מוכרח לתעדף בחיים שלך, שהמשאב הכי חשוב, אם מותר לי להגיד את זה ממורי גילי, המשאב הכי חשוב בחיים זה זמן. ואין לי זמן. ומצאנו, זה ניסויים שאנחנו עשינו אותם עכשיו באוניברסיטה העברית ובבית חולים הדסה, בעבודה משותפת, אנחנו חושבים שמצאנו תרופה חדשה, שיכולה להקטין גם כאב גופני וגם כאב נפשי.
אתה מדבר על תרופה, כלומר...
תרופה שלוקחים, כן, כן, כן.
במובן גלולה, סירופ...
לגמרי, לגמרי. בעצם ליתר דיוק שילוב של שתי תרופות קיימות, ויותר אני לא אגיד, כי אלה דברים שהאוניברסיטה הוציאה להם פטנט, ונמצאים עכשיו בשלבים של...
כמה אתם קרובים?
תלוי את מי שואלים. אם את שואלת אותי, אנחנו רק קרובים. אם את שואלת את המשקיעים... במונחים
של חודשים, שנים...
אז השאלה היא למה? האם אנחנו קרובים להיות בטוחים? אני חושב שכן. האם אנחנו קרובים לזה שנוכל לקנות את זה בבתי המרקחת? לא, זה ייקח כמה שנים. זה ייקח כמה שנים, ובצדק, דרך אגב.
ומי יכול לקחת את התרופה הזו? רק מי שנמצא במצב נפשי קיצון?
לא, 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 לא. את התרופה הזאת יוכל לקחת גם מישהו שיש לו כאב שיניים. ואני חושב שאם, את יודעת, תראי, זה מסוג התקוות, וזהו, אם אנחנו באמת צודקים, אז עלינו על משהו מאוד גדול. ואני לא יודע אם אנחנו צודקים או לא, אבל אני כן יודע שבשלוש או ארבע השנים הקרובות אני רוצה להתאבד על זה. אני רוצה לעוף על זה. וזה מצריך
זמן. ניסיתם כבר על בני אדם?
כן, ניסינו על בני אדם.
ואיך היו התגובות?
התגובות נראו טוב מאוד, אבל יש גם אפקט פלצבו מאוד מאוד חזק, והשאלה היא איך להבדיל בין זה והפלצבו היא בעייתית, בייחוד בתחום הזה, כי היום אנחנו יודעים בוודאות שאותם מנגנונים של כאב גופני הם גם המנגנונים של הפלצבו. זאת אומרת שהחומרים שמקטינים...
דווקא הגיוני.
הגיוני, בדיוק, כן, 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 כן. כל הכבוד, דרך אגב, כל הכבוד שעלית על זה, כי להרבה אנשים קשה להבין את זה, ואת קלטת את זה ככה, כן?
לא, אבל אני מחכה לתרופה, אני לא רוצה לבקבוצת הפלוצר, אני הייתי עצמך, לקחת בעצמך, ניסית?
אני לא רוצה לדבר על זה.
כלומר, כן.
אני לא רוצה לדבר על זה. מעניין,
מה הרגשת?
אני לא רוצה לדבר על זה.
מספיק טוב כדי לבוא לתוכנית.
אני רק אגיד שיש כלל גדול ברפואה, ואני חושב שזה כלל אתי, כן? שלפני שאתה נותן לבני אדם משהו חדש שאתה המצאת, כן, די מאוד שתבדוק אותו קודם על עצמך. זה כמו בצהל, הדוגמה האישית, ויותר אני לא רוצה לדבר על זה.
אז ניסית טיפול.
אני לא רוצה לדבר על זה.
לא, טיפול, עכשיו עברתי, אם אתה אומר, אתה לא נותן למישהו, כלומר, אתה לא מטפל במישהו לפני שאתה בעצמך.
כן.
ניסית טיפול בעצמך.
איזה טיפול?
נפשי,
טיפול נפשי, בטח. לא הייתי בפסיכואנליזה 5 שנים. בקליניקה של יוג'ין גולדברג.
אז למה הפסקת?
לא, הפסקתי, נגמר לי הכסף. לא, לא, אני צוחק, אני צוחק. הייתי אצלו מפני שאני למדתי פסיכואנליזה. כדי להיות פסיכואנליטיקאי צריך לבוא פסיכואנליזה בעצמך. אך 5 שנים, לא 4 שנים, 5 שנים הייתי הולך לקליניקה שלו 4 פעמים בשבוע בתור מתמחה. והייתי, עשיתי, למדתי רפואה פה, אבל את ההתמחות עשיתי בניו יורק, באוניברסיטת קולומביה. הייתי בורח מבית חולים, והייתי הולך אליו 4 פעמים בשבוע, שכבתי על הספה, דיברתי, תאמיני לי שהוא התפרנס ביושר. זאת אומרת, היה מה לתקן, כן? זה לא, לא שהוא לא...
ואתה לא צריך יותר? אתה מתוקן?
אני לא בטוח אם אני מתוקן. אם את שואלת את אשתי, תגיד לך שאני צריך לבקש את הכסף חזרה. כי זה לא הצליח.
זה לא מה שהבטיחו.
אני לא בטוח אם אני מתוקן, אבל לא, אני לא רואה את עצמי עכשיו חוזר לטיפול. לא, 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 אני חושב שהיה לי מספיק. אבל באמת זה שאלה אישית.
אבל זה משהו שהיית ממליץ לכל אדם, גם אתה חושב שאתה סופר בסדר מתפקד.
לא, לא, לא הייתי ממליץ לכל אדם.
יש עכשיו מתפיסה רווחת שאומרת, מה, לא עשית טיפול פסיכולוגי?
כן, מי אתה ומה אתה, לא נכון. יש הרבה אנשים שלא טוב להם לעשות טיפול פסיכולוגי. זאת יש כלל גדול שאני מאמין בו, אוטו שנוסע, אל תוריד אותו מהכביש. אם מישהו מתפקד היטב, אם מישהו שמח בחיים שלו, אם החיים שלו הולכים בסדר, עכשיו להתחיל לפתוח את כל הקופסאות ולהתחיל להעלות רוחות מרפאים, זה לא בהכרח הדבר הנכון לעשות. אבל אם יש איזושהי בעיה... כן, זה יכול להזיק. כן, זה יכול להזיק. פעם חשבנו שלא, היום אנחנו חושבים שכן, אני לא רוצה להיכנס לזה. את יודעת מה, אני כן אכנס לזה שנייה. פעם חשבנו שכל מי שעבר טראומה צריך לעבור בריפינג, תשאול, דיבריפינג, כי זה חוסך פוסט-טראומה. היום אנחנו יודעים שזה לא טוב לעשות את זה לכולם, כי יש אנשים שאחרת לא היה קורה להם כלום, וזה כן יכול להתחיל את זה, שאתה צריך לעשות את הטיפולים האלה רק שמתחילות בעיות באופן עצמאי. אותו דבר בערך אני חושב על טיפול. אם למישהו אין בכלל בעיות, הוא מתפקד בצורה מאוזנת, טוב לו, החיים שלו טוב, אנשים מרוצים ממנו, מרוצים מהחיים, שלא יעשה כלום. ברגע שמתחילות בעיות כלשהן, יכול להיות שכבר כן צריך, אני חושב שטיפול נפשי, טיפול בשיחות, מצריך איזושהי יכולת לרפלקציה, מצריך איזשהו עניין בעולם הפנימי שלך. להרבה אנשים אין את זה. כן, דרך אגב, להרבה גברים אין את זה, להרבה נשים קשה להבין כמה גברים, לא מעניין את מה שקורה בתוך הנפש שלהם. כן, יאללה, בואי, נזרום.
טוב, מסובבה, כן.
בדיוק, זהו. אז לאלה לא, אין טעם שילכו לטיפול. אבל מי שזה מעניין אותו, ומי שיש לו איזה עניינים, כן, אני חושב שזה חוויה, זה מסע מרתק.
נגמר לנו הזמן, אני אשאל אותך עוד שאלה אחת.
נגמר לנו הזמן, זה המשפט שלי.
גנבתי, פלגיאט. אם אתה צריך להבחן את עצמך במשפט, מה היית אומר? יורם יובל הוא...
הנה, את מקשיבה? תקשיבי טוב. אין תגובה.
באמת?
בחיי, מה אני צריך להגיד? את רוצה לדעת מה היה כתוב? בואי נגיד לך.
לא, הוא איש שמח, הוא איש שלם, הוא איש מתפקד.
שלם לא, שלם לא, מי שלם? כן, אין שלם מלב שבור. לא שלם, כן, שמח, כן, מתפקד, אני מקווה. אני אגיד לך, בואי נלך דבר פשוט. איך שאת רואה אותי היום, לא תמיד הייתי פסיכיאטר, הייתי קצין תותחני מסלול קדמי, הייתי מסך, מפקד סיוע חטיבתי, כל קציני צהל מקבלים מערכה. אוקיי? והמפקד שלהם צריך להעריך אותם. לעשות יש תופס, וכל שנה המפקד שלך נותן לך הערכה, חוות דעת. מילה אחת, אוקיי? המילה שנדבקה לי, המילה שמופיעה בערכות שלי, זה דעתן. אוקיי? יורם יובל הוא, לא, קשה מאוד להזיז אותו. קשה מאוד, זה לא פרופו. עקשן, בדיוק. זהו, דעתן, דעתן. כשהוא חושב שהוא צודק, אז הוא מסוגל לטפס על הרבה ערים. שזה מחזיר אותנו, עוד פעם, אחרי הבחירות, יכול להיות שאני אצטרך לאכול את הכובע, וביבי יהיה איתנו עוד 40 שנה, כן? אבל אני מאמין שאני צודק, אני אף על זה, אני אף על זה עד הסוף.
עקשן.
לגמרי.
יורם יובל, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ונגיד תודה לעורכת אליי גן, לטכנאים גיא פלוויאן וראובן מן, ושבת שלום לכם.
שבת שלום.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.